יום שלישי פרשת ויחי, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הרב הגאון רב שמואל בורך, גנות שליטה. ויספרו מסוף ברינו. מספר הרב גנות שבחודש האחרון הוא התעסק עם חיבור, אחד מהחיבורים של הרב הגאון רב יהודה טאוב שליטה מקרייתתא. הוא מארגון כל תודה. הוא דיבר אותו בטלפון כמה פעמים. אחד השיחות, אמר לי הרב טאוב, שהוא שלח לי בדואר 24, מה שנקרא, חומר תורני, שאני צריך לעבור עליו, לקרוא אותו. זאת אומרת, עברו 24, 48 שעות, הגיע. היה שם את אותו חומר שדיברנו עליו, והיה שם חוברת קטנה ומעודרת, שכתוב עליה פנקס ההודיה, לזכור חסדי הבוירה. הוא מספר שמדובר על פנקס קטן, יפה, דפים ריקים כמובן, ששם אמורים לרשום את החסדים הקטנים, שאנחנו חושבים עליה שהם קטנים. שקדוש ברוך הוא עושה איתנו בחיי היומיום, לפתוח את הקונטרסט מדי פעם להודות לקדוש ברוך הוא על החסדים. אומר הרב גנות, חשבתי לעצמי, נו, איפה יש לי זמן לשבת לרשום את החסדים שהשם עושה איתי ביומיום? הוא אומר לכל דבר, גם אם זה דבר יפה וחשוב, צריך זמן. מה לעשות? משום מה יש לי, וכנראה גם לכם אומר, רק 24 שעות ביממה. טוב, השאיר את אותו פנקס על השולחן. עברו יומיים, הוא אומר, מי שדבר איתי בטלפון, בלי שאני שם לב, אני ככה מדפדף באותו קונטרס. ואז אני אומר, אני קורא שם את ההסכמה של הגאון, רבי צחוק זילברשטיין שלי, לקונטרס שהוא כותב, ויספר מוישה לחצונוי, לחוסנוי, כל השרוס להשם לפרוי, הברית קרוב מסביר, שלא היו פה סתם סיפורי חולין, אלא לא חבדים לספר סיפורי ניסים שהשם עשה. ויספרו מה זה ברינו, כמו שכתוב. עוד כתוב גם שורו לא יזמרו לסיכו בכל נפלאי טוב. אז יש פה חיוב לספר בנפלאות של הקדוש ברוך הוא. וימשיך הרב זילברשטיין והוא כותב שנפלאות וניסים היו אמנם גם לפני שישראל הגיע. ושלא הייתה אפשרות לספר אותם, שרי כולם ראו עין בעין, אז למי תספר? אבל כשהגיע ישראל, שהוא לא ידע, אז אמרו משה רבינו, מהר לקיים את זה. והוא מביא שם, מייסה של השגוח הפרטי שקרה עם הבן של הבריסקרו, באיזה שבת אחת, וכל אותה שבת הבריסקרו והוא מספר לכל מי שנכנס אצלו את המייסה הנס הזה, והוא אמר שהוא למד זה משה רבינו, ויספר משה לחוסנאי, שכל אשר עשו אלוהיקים. ואז הוא אומר, הרב גנות, קראתי, החלטתי בכל זאת לרשום בקצרה לפחות, את הניסים, בניסים הקטנים שקרו לי בחיי היומיום, הוא אומר, אפלה ופלה, הדף הראשון של הפנקס התמלא בחסדים קטנים כביכול, של השגוחי פרוטיס ממרומים. והוא מביא טעימה, טעימה מהדף הראשון של הפנקס המתוק, רק מהשבוע וחצי החולף. אז הוא מספר שביום חמישי, פרשת וישב, 12:30 בצהריים, 1:30 בצהריים, חוזר הביתה מהישיבה, התפעל להשם, שכיוון שהוא עומד לסיים עריכה של שני ספרים, ואין לו עכשיו עבודות עריכה חדשות, שיגיע ספר חדש לעריכה, שיהיה ספר טוב ומועיל, שגם החכים אותי בלימוד. רבע שעה אחרי זה, כשר אליי, אומר הגאון, הוא לא כותב מי זה, הציע להצטרף לפרויקט תורני הלכתי גדול בענייני שמיטה, וסיכמנו פרטים, שלחתי לו דוגמאות, והפרויקט יצא לדרך, עוד באותו ערב. למחרת יום שבת קודש וישב, הוא כותב שהוא לא הרגיע שטעם וריח. עשה בדיקת קורונה ביום חמישי כבר. בינתיים נשאר בבית, התפלל בשמה קולן במנחה בתפילה ביחידות, שהשם ישלח לו את הצעות של הבדיקה לפני שבת, כדי להרגיע. להרגיע את המשפחה, שאני יכולה ללכת להתפלל לבית הכנסת, למיירים, שמה לשח לזכרת אותו ערב ועוד ועוד. 3 דקות, הוא אומר, לפני כניסת שבת, הגיעה התוצאה השלילית, כמה דקות אחרי זה כבר הייתי בבית הכנסת. הוא קופץ פה לערב שבת פרשת מיקה, ושכן אותו, מספר שהוא היה בשכונת גני הדר, בפתח תקווה עם הילדים. הם הכרו את האוטובוס של השעה 12:30, שעבר חצי דקה לפני שהגענו לתחנה. האוטובוס הבא היה אמור להגיע לתחנה, מ-1:19. טוב, כולם נסעו הביתה במונית, בגלל הדוחק של ערב שבת, אני נשארתי לבד בתחנה, לא היה מקום במונית. 12:31, אני עומד בתחנה לבד, מתפעל השם שעשה לי נס חנוכה. שלח לי אוטובוס ברבע שעה קרובה. חיכיתי כמה דקות, החלטתי לחפש את הכנסת קרוב, שאני אלמד שם עד 1:20, לא לשבת בתחנה 3/4 שעה. מישהו מראה לי את זה בית הכנסת. אני מתרחק מהכביש שם, זה הרחוב מנחם בגין, מתקדם לבית הכנסת, פתאום אני שומע מישהו קורא לי, עכשיו השכונה, ידידי הרב גורני בספר אנג'ולטי, ראה אותי במכונית, חזר בחזרה לכביש, דיברתי איתו בחדווה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רואה את האוטובוס, נוסע בכביש, נפנפתי לנהג שיעצור לי, עצר לי, היה 12:44, שתי דקות פחות מהרבע שעה שביקשתי שהאוטובוס יבוא. הוא אומר, הייתי ממשיך לבית הכנסת, הרב ג'ולטי לא עצר אותי, לא הייתי רואה את האוטובוס. באוטובוס הוא אומר, דרך אגב, נסו שם רק 3 אנשים. נהג אמר שהוא יצא ב-12. שידוע לי, האוטובוס ב-12 כבר עבר מזמן, איך ייתכן שהאוטובוס היה עד גני דג, עד גני גד, גני אדר במשך של 44 דקות, שיש עליו רק 3 אנשים? תעלומה. וזה לא הכל, הוא אומר. היו עוד כמה ניסי השגחה פרטית אישים במהלך השבוע החולף. זה לא הכל, ראוי לפרט לפני כל קורא איתו. הוא ממשיך וחוזר לעניין של ה... מספר, כתוב הפוסוק, הוא אומר שם, אני אומר שכסוי זיכרון בספר. האבן עזר אומר שם, מה זה בספר? ספר תורה, ספר אחר היה להם. ויקרא ספר מלחמת השם, הוא דיבר על הפסוק, על כן ימר בספר מלחמת השם, ספר רב בפני עצמו, שכתוב שם מלחמות השם בעבור יראו. ויתכן אומר האבן עזר, שהיה עמימות אברום, כי הרבה ספרים נאבדו ולא נמצאים אצלנו. זאת אומרת, אומר הרב גנות, זאת אומרת שהיה לבני ישראל ספר שנקרא ספר מלחמת השם, ושם הם כתבו את הניסים של הקדוש ברוך הוא איתם. ספר שהוא דיבר על זה עם הרב טאוב, ששלח לו את הקונטרס, והוא אמר לו את הדברים שאומר הרב עקיבא איגר, על הפוסק זבח תודה יכבדנני, ושום דרך, הרינו ביש אלוהי הקימו. ככה אומר, כתוב בתהילים. כי מי שזבח תודה, אומר הרב עקיבא איגר, זאת אומרת, מי שמכבד את השם, זה שהוא מודה לו על הטובות ועל הישועות שהוא עשה איתו, הרי שבזה הוא יוצר דרך לישועות אלוקיות נוספות שיהיה איתו בעתיד. ככה אומר, ככה מובא ברב עקיבא איגר לתורה, בברושי וחידושי רב עקיבא איגר. הוא סיפר לי, הרב טאוב, ממשיך הרב גנות לומר, שכשהגיע עם הקונטרס, רבי יצחק זילברשטיין, אז הוא יצא מתפעלות הרב זילברשטיין. כתב מכתב ברכה, והוא ביקש להודיע שכשהחבר תצא לאור, ואז הוא קנה 200 מותקים, נתן לה איזה שיחה בבית הכנסת, וחילק להרבים את הקונטרס. הוא אומר שהאברך מרמת אלחנן סיפר לי, שהגאון רבי יצחק זילברשטיין פגש אותו בערב יום כיפור, הביא לו את הקונטרס ואמר לו, תתחיל לכתוב את הניסים שהשם עושה לך, ותראה עוד ועוד ניסים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. מה זה שסיפר אותו הגאון רבי ציון פלמן זצ"ל, שהוא, כמו שהוא, כפי שנשמע, מפי המגיד משורן, הגאון רבי מנחם שטיין שליטה. הייתה איזה נערה טובה, משפחה טובה, הגיעה לתקופת השידוך, עם כל שידוך שהוא הוצא לה, לא התקדם לשלב המעשה. כשלה בדרך כלל, הבחור אחרי פעם או פעמיים, היה מוריד את ההצעה בתירוץ כזה או אחר, במשך תקופה ממושכת, הוא אומר, הרבה הצעות, ואף אחד לא רוצה אותה. כמובן שההרגשה של הבחורה הייתה הרגשה מאוד מאוד, הייתה מאוד מאוד פגועה מכל המצב הזה. אף אחד לא רוצה אותה, בזמן שיתר בנות גילה, כל אחת בזמנה מוצאת את הזיווג שלה, והיא נשארת בודדה וגלמודה, כולם בחרים אותה השכם והערב. יום אחד, השליטה ואמר לי, בא לי, כאן צריך לזה מיש, לזכות לפניו על המצב שלה, אולי תבוא הישועה, כי זה ברוכה, אבטוחה. עשתה את זה. היא נכנסה לחזון איש, סיפרה לו. על המצב שלה כשהיא בוכה, ואומרת, האם אני באמת כל כך גבוהה, כזאת כלום ניקית, שכולם לא רוצים אותי. החזון איש שמע בקשב את הדברים שלה, וכשהיא גמרה, אז הוא אמר לה בצורה שלווה ורגועה, אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל תעני לי תשובה אמיתית. וכך הוא התחיל בדברים שלו, ואמר, אם למשל, אני רוצה לשלוח מכתב למשפחת לוי מרחוב רבי עקיבא 35. אני אמסור לך את המכתב הזה, כשתעברי ברחוב, תעלי לבית, אני אמסור להם את המכתב, ואת הולכת ומגיעה לבניין הזה, ואת רואה שמדובר בבניין גדול, עם הרבה דיירים. אין תיבות דואר. או שיש תיבות דואר, לא כתובים שם השמות. כשאת מתחילה להסתכל על הדלתות, את רואה שגם ברוב הדלתות לא כתוב שם משפחה. מה תעשי כדי למצוא את משפחת לב? טוב, החזוני שואל אותו וסיים את השאלה ומחכה לתשובה. אותה בחורה הייתה נבוכה מהשאלה שבדור נפלה עליה ככה. לא קשור לנושא בכלל שהיא באה, שתקעה במבוכה. החזוני שראה שהיא לא עונה, אז הוא פנה אליה עוד פעם. אני רוצה לדעת מה את עושה בכזה מצב. איך תמצאי את הבית של משפחת לוי? טוב, היא הבינה שהוא מתכוון ברצינות לשאלה ולתשובה ממנה. אז היא ככה התחילה לענות בייסוס כזה. אני אצלוק בדלת הראשונה ואני אשאל עם משפחת לוי. האם פה זה משפחת לוי? החזני שקיבל את התשובה והמשיך. נו, ידעו לך, זה לא משפחת לוי, משפחת כהן. מה תעשי הלאה? אז היא אומרת, אני אלך ל... אז אני אשאל, האם גרים כאן בבניין משפחת לוי? אמר לך, אז אני אשתארי לך, שאת דופקת בדלת הראשונה, וכשאמרים לך שזה לא משפחת לוי, אלא משפחת כהן, תתחיל לצעוק עליהם, מה החוצפה הזאת? למה זה לא משפחת לוי? עד שבאתי לפה, עד שטרחתי, תמצתי. אתם אומרים שאתם לא לוי? אמר לה חזי, שייך לטעון טענה כזאת, ודאי שלא. מה יש לי צורך על, על זה שהם לא משפחת לוי? לוי גרים בקומה למעלה, והם גרים בקומה ראשונה. מי שרוצה לפגוש את לוי, עולה למעלה, מגיע אליהם, אין שום סיבה לחוס ולצעוק. עכשיו אמר החזי לאותה נערה, תדעי לך, ברגע שמציעים לך שידוך מסוים, את שומעת תשובה שלילית מהצד שלו, של הבחור, ההסבר הוא שהשידוך זה לא השידוך שלך. את צריכה להתחתן נניח עם אחד שקוראים לו לוי ולא כהן. אם הייתה הצעה של כהן, הוא אמר לך תשובה שלילית, יש מה לצעוק על העולם, אתה כהן ולא לוי? להפך. את צריכה להודות, להודות שברוך השם לא התחתנת עם מישהו שהוא לא השידוך שלך. וכמובן שאין בזה שום ראייה שאת יותר טובה או פחות טובה על מה שאת באמת בעצמך. ופשוט זה לא השידוך שלך. ברגע שיבוא השידוך שלך, שיבוא הבחור שקוראים לו לוי, אז היא ירוץ מהר, ולא תהיה שום תשובה שלילית. באמת ככה היה, בזמן שהגיע השידוך המיועד לאותה בחורה, לא היו בו שום עיכובים, ובזמן קצר התנהלו העניינים עד שזכתה להיות קלה בשעה טובה ומוצלחת. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף היום מבהלוכה. מלאכה לצורך ציבור מותר לעשות בכל המועד, גם כשהיא כרוכה בטרחה גדולה וגם בפרסיה. וגם מותר לעשות אותה בידי פועלים יהודים, כמו הצחר. כשהמלאכה נעשה לצורך רבים, מביאה תולדת בחג עצמו, למשל, תיקון של תאורת רחוב, מותר לעשות אותה גם באופן של מייס רומן. אבל מלאכה, כשהתועלת שלה תהיה רק לאחר החג, למשל, לצוק יסודות למקווה. זה אסור לעשות באופן של מייס רומן. לפי זה, מותר להפעיל באופן חופשי תחבורה ציבורית במי חול המועד, מותר להפעיל שירותי הסעות לטיולים, הטיול הזה נחשב לצורכי החג. בעניין נהג מונית, זה יש מחלוקת הבוסקים, אם הוא יכול לעבוד בחול המועד, במקום שאפשר בקלות להשתמש באוטובוס או ברכבת. חז"ל התירו להשאיר את עשיית המלאכות לצורך הציבור בכוונה תחילה למי חול המועד. למה? כי משעת אנשים פנויים מלאכתם ויכולים להתאסף ולהתאגד לצורך עשיית המלאכות. אבל אדם, הגוף כלשהו שמופקדים על עשיית צורכי ציבור, אסור להם להניח את המלאכה בכוונה תחילה לימי חול המועד, כי הרי בידם להחליט גם לפני החג על עשיית המלאכה. ואין כל טעם להשאיר את זה לחג. ורק אם עשייה של המלאכות לא התאפשרה לפני החג, או שכחו לעשות אותם, יהיה מותר לעשות אותם בחג. ולכן אסור לעירייה למשל לקבוע מראש מועדי ביצוע של כל מיני עבודות לצורך הציבור למי חול המועד. לכן אדם שמשמש כאחראי בלעדי על תיקון הערב בשכונה, אסור לו להשאיר את המלאכה במכוון למי חול המועד. כתוב בנו וימצא שם שבס רגלךו, וכיבד אתו עם מעשה סדורכךו, ממצוא חפצךו ודבר דובו. ורשו חזל, ולדבר דובו, שלא לדיבורכו של שבס, כדיבורכו של חול. זאת אומרת שאדם לא ידבר שבת על דברים שאסורים בשבת, שהוא עתיד לעשות אותם בימי חול. האיסור הזה קיים גם ביום טוב, אבל לא בחול המועד, בגלל שמצדו של איסור המלוכו, חול המועד זה בעצם מניעה של טרחה. ודיבור על עשיית מלוכו אין בו טרחה, ולכן, נותר לאדם לסכם בעלי מלאכה, גוי וגם גוי וגם יהודי, על עשיית מלאכה עבורו אחרי החג, בתנאי שלא עשו שום פעולה מסחרית בקשר לזה, למשל מדידה, אם הוא גוי חובה להתנות איתו שלא עשית מלאכה בחול המועד. ואם הוא עבר על התנאי, ועבד בחול המועד, אין חובה למחות בו. עד כאן בעניין הזה. אנחנו משכים דקה מתוקה. דברים מרתקים על הדפיוני, מדוע התקשה הגוי הנמחץ כשר מזצה להירדם? הגמור שלנו אומר, הפסוח מדף למתחס, ושמרתם וסמצת, מצה משתמרת לשמת. הגוי הרבה זה רטוב שלי, אתה מספר שכשאבא שלו היה בחור צעיר, הזדמן לו להיות בישיבת חברון איזה שבת אחת. נודע לו שמדי ליל שבת קודש אחרי הסעודה, יש ועד מוסרי, שני הבחורים המובחרים של הישיבה, אמרו ששיבה. הגוון הפחד סיסרני. מאוד רצה לשמוע, הסתיר את עצמו ככה בין לבחורים, נכנס לבד בהיחווה. הפחד סגיל עמד שם בשיחה על הביור של הפסוק, ושומו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לברוס את ברסויים, והוא חידש, שמלשון ושורו, אנחנו נובדים שהקדוש ברוך הוא נתן לו כביכול תפקיד של שוימר. שמור על המתנה העיקרה שהוא נתן לנו, והוא הוסיף לחדש ולדמות את זה לעניין נוסף הפסח, שנאמר על זה, שצריך לשמרתם בסמטוית, וחזל למדו, וצריך לשמור עליהם שלא יחמיצו. הוא אומר, ככה צריך לשמור על השבת, להיות כל השבוע עם מים פקוחה, לא להסיח דעת מהשבת, מהקדושה שלה, מהרוממות שלה. ופחדתי לה, אני ככה מאוד נרגש מהחידוש הזה, שהזיק במחור. הוא חזר בלעת על הדברים, שוב ושוב, בהתרגשות. למחרת בבוקר, כשהבחורים עברו אחרי התפילה לאחי בוצ'אבס, להם הישבה, הרבנית זרנז התעניינה אצל הבחורים, מי מכם השתתף אתמול בוועד של אל שבת? הבחורים התפלו, מה יום יומיים? אמרה להם הרבנית, מה יום יומיים שהיא מתעניינת יותר מכל שבוע? נתן להם הרבנית שאני שואלת הפעם, בגלל ששמתי לב במהלך הלילה האחרון שהראשי מתקשה להירדם, היה איזו התרגשות שהייתה לו, שאלתי אותו מה ההתרגשות, והוא אמר לי שאתמול התחדש לו בבת חידוש עצום, שבגללו לא מסוגל להירדם, לכן היא רוצה לשמוע מה החידוש המיוחד שהוא היה כל כך מרגש ממנו. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. בילקוט מהמלואז, הוא מספר שם על אחד מתלמידי הרמב"ן, שחלה, כשקרב קיצו הרמב"ן נתן לו קמיע, ואמר לו שאם הקמיע הזה תעלה לשמיים עד להיחלצוני, ותשאל כמה שאלות, תעצומות שיש לי בנוגע לכלי ישראל, ותגיד לי את זה בחלום, את התשובות. אחרי שהוא נפטר, הוא בא בחלום לרמב"ן, ואמר לו, כשעליתי עם הקמיע באמת, יפתחו כל השערים, עליתי עד להיכל ההוא, וכשרציתי לשאול את השאלות, ראיתי שכל הקושיות לא קיימות בעולם, כי שם בעל מדקשוי. הכל בצדק ובמשפט. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכניות ובגשמיות, בשורות טובות, וכל טוב סלם.